שלום לדוקטור יובל ריבלין.
צהריים טובים.
עמית מחקר במרכז מינרווה להיסטוריה גרמנית על שם ריכרד קרבנר שבאוניברסיטה העברית בירושלים, רכז לימודי קולנוע והיסטוריה בתיכון על שם הימלפר בירושלים, ומחבר הספר שלשמו התכנסנו, מברלין להוליווד בהוצאת מגנס. על הוליווד נאמר שיהודים עושים סרטים שקתולים מצנזרים ופרוטסטנטים רואים, וצריך לומר שעוד לפני העשור שעליו אתה מדבר בספר, הייתה בולטות יהודית אדירה בהוליווד מהמוגולים, מייסדי האולפנים ובעלי רשתות בתי הקולנוע, שגם הם כולם דור ראשון, גג שני להגירה.
אמת ויציב, ובאמת הניסיון שלי בספר הוא לתאר את המפגש בין היהודים הוותיקים, אלי התעשייה, אלה שיהיו ממזרח אירופה במפני המאות ה-19 וה-20, אל חבורה נוספת של יהודים שמגיעה ממערב אירופה, כאשר ב-93 עולה היטלר לשלטון, והאנשים הללו, היוצרים האלה, שהיו עמודי התווך של תעשיית הקולנוע הגרמנית, מסומנים מכאן ולהבא כאויב.
אז עכשיו ככה, אנחנו מדברים על שנות ה-30, כותרת המשנה של הספר, הגירה ומהגרים יהודים גרמנים בתעשיית הקולנוע האמריקאית, 1933 עד 1942. למה בעיקר גרמנים? כי הרי חלק רבים מאוד הם באים למשל מהונגריה, ממרכז אירופה וכולי, לא כולם הם נרדפי הנאצים, זה כמובן המקרה הקל, אני יודע מה, אם אפשר להגדיר זאת כך, אבל ישנם רבים אחרים שמגיעים להוליווד משלל מקומות, מגיעים מאוסטריה, מגיעים מהונגריה, מגיעים מצ'כיה וכולי.
זה נכון, אם כי הרוב המכריע, גם אם הוא מגיע נאמר מהונגריה, כן, מייקל קרטיז, הבמאי של קזבלנקה שהזכרת מקודם, הוא מגיע מהונגריה, אבל את הכשרתו כיוצר הוא מקבל בגרמניה. גרמניה, תעשיית הקולנוע הגרמנית של שנות ה-20, היא הפסגה אליה שואפים יהודים מכל רחבי אירופה להגיע. הם נצרבים באור המצלמות כשמגיעים דווקא לגרמניה, ולכן גם ההלם התרבותי שאוחז ברובם כשפתאום באמת הם מסומנים כזרים ונאלצים לגלות על מנת להתפרנס כיוצרי קולנוע ולהמשיך לתאר את עולמם מבעד לעדשת המצלמה.
עכשיו, גרמניה גם בשנות ה-20 היא, גם בזמן רפובליקת ויימאר ועוד קודם לכן, היא מדינה שיש בה הרי אנטישמיות לא מעטה, ואנחנו מודעים לכך עוד מסוף המאה ה-19 וכו' וכו'. יהודים באמת מגיעים לבולטות אדירה בשנות ה-20 בגרמניה עצמה? הם באמת הבסיס כמו לצורך העניין בארצות הברית או בתקופה מסוימת בבריטניה?
חד משמעית. אתה צודק שכמובן שנות ה-20 הם שנים מאוד מאוד לא פשוטות. אנחנו זוכרים את הרצחו של ולטר רתנאו. אבל עדיין, שנות ה-20 אפשרו לראשונה לגורמים תרבותיים שעד מלחמת העולם הראשונה לא יכלו למצוא דריסת רגל בסצנה התרבותית. מלחמת העולם הראשונה ורפובליקת ויימאר כאילו מסדרת מחדש את הכלים ומאפשרת גם למי שהיה עד כה כביכול במעמד חברתי יחסית נמוך לא השתייך לאצולה לטפס למעלה. והתוצאה שאנחנו באמת מוצאים יהודים באומנות הוויזואלית, במוזיקה, משנברג ואחרים, אנחנו מוצאים עלייה לצמרת של המון 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 יוצרים שניצלו את ההזדמנות שרפובליקת ויימאר העניקה להם, והם מגיעים לטופ. כשהיהדות שלהם מבחינתם היא פרט ביוגרפי במקרה הטוב, אם הם מודעים לה בכלל, אבל היא לא תופסת מקום מרכזי עד שהמפלגה הנאצית מזכירה להם.
כן, שהחיים לא עד כדי כך פשוטים, ואתה חשבת שאתה גרמני בן דת משה, אבל לא, אתה בעצם יהודי. ובואו נסתכל רגע על קבלת הפנים, על הצד השני. עכשיו, ארצות הברית בשלב הזה, כדאי לזכור, היא סגרה את שעריה. זאת אומרת, אליס איילנד נסגר ב-1924, אם אני לא טועה. אנחנו בתקופה של בדלנות חד משמעית, של רגשות אנטי הגירה, חוץ מפרנקלין רוזוולט, הבן אדם הפופולרי ביותר בארצות הברית, זה כנראה צ'רלס לינברג, הטייס המיתולוגי שחוצה לראשונה בטיסת סולו את האוקיינוס האטלנטי, והוא מכריז אמריקה תחילה, והוא מכריזים על בדלנות. אז איך פתאום מקבלים מהגרים ועוד יהודים?
אז זה הסיפור שבאמת ניסיתי לספר, ולכן הקבלתי גם את התאריך העליון, כן, זה 42. זאת אומרת, מרגע שאמריקה נכנסת למלחמה, ארצות הברית נכנסת למלחמה, אז קל מאוד לבטא בצורה גלויה ומפורשת את הזיקה של אנשי הקולנוע באמריקה לצור מחצבתם האירופאית. עד 42, כמו שתיארת בצדק, זה כמעט נגד הזרם. הבדלנות האמריקאית מונעת מאנשים שגדלו באירופה, שיש להם סולידריות עם בני המשפחה שלהם שנותרו באירופה, מלבטא בצורה צלולה את הדאגה שלהם למתרחש באירופה. ולכן מה שניסיתי להראות זה איך, למרות שמעל פני השטח, יהודי הוליווד מיישרים קו עם המגמה הבדלנית, אוי ואבוי אליי, אני מזהו אותם כגייס חמישי שבעצם פועל נגד האינטרסים של ארצות הברית בשמה של איזה סולידריות יהודית.
וכדאי להזכיר פה שכל ראשי האולפנים היהודיים הם כולם במפלגה הרפובליקנית, זה כשיהדות ארצות הברית היא דמוקרטית, וזה בתקופה של נשיא דמוקרטי פופולרי בצורה בלתי רגילה, הם ישתפו פעולה לימים עם המקרטיזם וכולי וכולי.
נכון, נכון. אז בעצם ניסיתי להראות איך מתחת לפני השטח עושים סרטים שהקהל מבין בדיוק את הקודים החצי סמויים שלהם, שכן קוראים ויש בהם תובנות חינוכיות מובהקות שמובילות את אמורות להוביל את הקהל להזדהות עם המתרחש באירופה, או לפחות להיות מודע למתרחש באירופה, סרטים שמתרחשים באירופה. פתאום צצה פרשיית אלפרד רייפוס ב-38-37, ואתה אומר, מה פתאום לעשות סרט על זה דווקא אז? כדי לגרום לקהל האמריקני להבין כביכול משהו שהתרחש לפני 50 שנה, אבל בעצם התרחש בזמן השלטון של בזמן הממשלה של ליאון בלום בצרפת, והקהל האמריקני יבין, בלי שראשי התעשייה עלולים היו למצוא את עצמם בחקירה צולבת, שמה הם מושכים את אמריקה לכיוון לא רצוי מבחינתה.
ואם אנחנו מסתכלים על הנושא הזה, מה קבלת הפנים של אותם אנשים? כמובן, אין דין האחד כדין השני, ואנחנו יכולים לראות שחלק גדול מאוד מהם הצליחו גם בקריירה השנייה או בפרק ב' של הקריירה. בילי ויילדר זה אולי הדוגמה המפורסמת ביותר, אבל גם מייקל קורטיז שהזכרת אותו, ולוביץ' ורבים אחרים, בעיקר, אבל לא רק, בימאים ותסריטאים, ומצד שני ישנו ארנולד שיינברג, שאף אחד לא מבין מה הוא רוצה בתור כותב מוזיקה לקולנוע, שזה באמת אחד היה צריך להיות ברור לחלוטין שלא פה תהיה ההצלחה שלו אם בכלל, אבל איך הם מתקבלים? הם מגיעים, המוגולים וכולי הם אנשים שהם כבר חלקם טיפה שכחו שהם יהודים, האחים וורנר זוכרים אבל לא כולם, והם בוודאי כבר אמריקנים ומסתכלים מלמעלה למטה על הפליטים האלה ממרכז אירופה.
פה יש משחק מאוד מאוד מעניין, מכיוון שמצד אחד מגיעים יהודים מגרמניה שהם בסופו של דבר סוג של פליטים, מגיעים אל תעשייה שהיא כבר תעשייה משגשגת. וכמו שאמרת, היהודים העשירים בארצות הברית מסתכלים עליהם קצת מלמעלה למטה. אבל מצד שני, זה יהודים גרמנים. הודעה שלהם, התרבות שאותה הם מביאים, היא תרבות מעלה על פני התרבות של המהגרים ממזרח אירופה, כן, האוסט יהודה, שהקימו את תעשיית הקולנוע. מצד אחד הם צריכים אותם, ומצד שני הם חושבים שהם מביאים איתם ירושה אטרקטיבית יותר. והאמת היא שהם צודקים. יהודי הוליווד זקוקים לפריץ לנג, לארנסט לוביץ', לבילי ויילדר, כי הקולנוע שלהם מתוחכם לאין ארוך יותר ממה שהשכילו לעשות בארצות הברית עד כה. אז יש פה איזה משחק של כך ותן. כמעט הייתי אומר, מין מסע ומתן שמתקיים גם לפעמים גם על המסך, מתי, מה אנחנו לוקחים יהודי גרמניה, ומה אנחנו לא מוכנים לקחת.
אבל רגע, זה לא עד כדי כך פשוט. אתה צודק, כמובן שאתה צודק בראייה היסטורית, בראייה בדיעבד, שהעידון שמביאים אותם אנשים, של החנות ברחוב הראשי, של to be or not to be, של קזבלנקה, וכמובן בילי ויילדר, שהוא הבימאי שאולי אני הכי אוהב אולי מכולם, שעשה בשורה של ז'אנרים את הסרט האולטימטיבי, דרמת בית המשפט עם עד התביעה, וסרט מחנה השבויים עם סטלק 17, והקומדיה חמים וטעים וכולי וכולי, עדיין הם לא יודעים את זה. זאת אומרת, מבחינתם, יש להם הצלחות מוכחות עם הבמאים הקיימים, למה שהם ירצו להמר על האנשים האלה? זה מקרוב באו, שאין להם מושג אם הטעם שלהם בכלל יקלל את טעמו של אותו חווי אמריקני היושב באוקלהומה. אולי הם יהיו מתוחכמים מדי.
עד הגעתם של המהגרים מאירופה, הקולנוע הוא מדיום מסחרי מאוד, מצליח מאוד, אבל מתקשה לזכות בהערכה וביוקרה, שעד כה הייתה שמורה רק לאומנויות נעלות יותר בארצות הברית.
תיאטרון לצורך העניין, וספרות כמובן.
בדיוק. זאת אומרת, אם מסתכלים מהי ההצלחה הגדולה ביותר של אולפני האחים וורנר בשנות ה-20, הרי זה רין טין טין, סיפורי הרפתקאות על כלב נאמן. בעצם באמצעות הקולנוע שיצרו בילי ויילדר ולוביץ' דיברו אנשי הקולנוע בארצות הברית לשוות לראשונה למדיום הזה, זה גם מדיום יחסית חדש בקושי בין 30, להקנות לו את אותה יוקרה נדרשת. ובאמת זה הצליח, הסרטים שהזכרת, מרחנות מעבר לפינה, קומדיה קודם כל שהיא מצליחה מאוד, ג'ימי סטיוארט, שחקנים נוספים, פתאום קומדיה שהיא מצליחה באמריקה, היא מתרחשת באירופה, היא שנונה, היא מורכבת, יש לה סאבטקסט, היא תזכה לעיבודים מחודשים עד לשנות ה-90.
You've got mail עם תום הנקס ומק ריין.
בדיוק, עם תום הנקס, בדיוק. זאת אומרת, מסתבר שכן היה צורך לייבא את הארומה התרבותית האירופאית, שעד כה לא השכילו חלוצי הקולנוע בארצות הברית לשוות לסרטים שלהם. זאת אומרת, וזה אכן התרומה של לוביץ', התרומה של ויילדר, של פרד זינמן, של אוטו פרמינגר, היא באמת גדולה מכיוון שהם לראשונה הפכו את הקולנוע האמריקני מיצירה מסחרית ליצירת אומנות.
וכמובן ההשפעה שלהם, אם אתה בא לעשות, להשוות לדורות קודמים, ההשפעה שלהם באמת כל כך קריטית? לדעתי כן, אבל מבין אם אנחנו נשווה את זה לדור של הבמאים שהחלו, נניח, אם אנחנו, או לא רק הבמאים, הבמאים והשחקנים של תחילת הקולנוע, נזכיר את המאורות הגדולים בתחום הקומדיה, צ'רלי צ'פלין ואחרים, האחים מרקס כבר פעלו בתקופה הזאת בשנות ה-30, וכמובן גם בדורות הבאים?
ההשפעה לפי דעתי מובהקת, זאת אומרת, גם צ'פלין הוא אירופאי, גם הוא מגיע בעצם מלונדון, אבל אתה ממש יכול לראות איך הקולנוע מתעדן, ממש אפשר לראות את זה במחצית השנייה של שנות ה-30, לראשונה מסוגל הקולנוע האמריקני באמת לדבר גם בסאבטקסט, ברמיזות. באמת, המגע של לוביץ' התחיל עם זה, ויורשיו, בילי ויילדר תמיד מספרים שמעל הראש לו המשרד היה שלט גדול, כיצד לוביץ' היה עושה את זה. ונדמה לי שהשאלה הזאת העסיקה יוצרים אחרים. הם רצו לאמץ את הסגנון האירופאי, מכיוון שהם הבינו שהוא באמת משווה לקולנוע, איכויות ומורכבות ועומק שעד כה לא הייתה לו. וול דיסני הוא דוגמה נהדרת. עד הסרטים שלו, עד אמצע שנות ה-30, זה מין הרפתקאות האחבר באיזה חווה בדרום ארצות הברית. אתה רואה שפתאום גם הוא פוזל לאירופה, שלגיע בשבעת הגמדים, פינוקיו, אתה ממש יכול לראות איך היבוא האירופאי הופך את הקולנוע האמריקני למשהו הרבה יותר עשיר ולמשהו הרבה יותר עמוק.
תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יובל ריבלין.
תודה רבה לכם.
ועדיין